תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, כל הדברים הטובים שהוא עושה לו. ואם הקדוש ברוך הוא עושה לו דברים שהוא חושב, שנראה לו שהם לא טובים, אז כתוב שצריך לברך על הרע כשם שברך על הטובה. גם קורה דבר לא טוב, צריך להגיד תודה רבה, מדוע? שהקדוש ברוך הוא, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו טוב. וגם אם לפעמים יש עונשים, כל מיני דברים, זה לטובתנו. אז צריך להגיד, לכן צריך להגיד תודה רבה בכל מצב שיהיה, גם הדברים נראים לא טובים. זה דבר מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, אבל זה הציפייה שמברך על הרע כשמברך על הטובה. אבל יש דבר שמשום מה מתעלמים מזה, הרב איזל, מתעלמים מזה טוטלית, ואני לא מבין למה, אולי תעזרו לי. יש כאלה שמושג, זה דבר שמה, שתכף נראה, אני מצטט את הלשון, אנחנו לא יכולים לעמוד לא ברוב טובה. קשה לנו לדברים רעים, קשה לנו גם דברים טובים. אי אפשר לעמוד לא ברוב טובה. איפה זה נמצא הדבר הזה? אוקיי, אז אנחנו יודעים שאנחנו גם זו, אנחנו, הצדיק המפורסם, בעל מויפוס הגדול, שלא היה מים. אז מה, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, שמה, שהקדוש ברוך הוא, אני לא יזוז מפה מהעיגול, הוא עשה עיגול, לא זז מפה עד שיהיו גשמים. ואז ירדו גשמים עצומים, גשמים עצומים ירדו. אז אמרו, באו אליו, אמרו לו, תשמע, כבר שיותר מדי גשמים, כבר כל הבית מתפלל מים. תפסיק את הגשמים. אז מה לא, בהתחלה הוא אומר, אין מתפללים על רוב טובה. הקדוש ברוך הוא עושה דברים טובים, מים זה דברים טובים, אני לא יכול להפסיק את הדבר הזה. אבל תכלס, יש בלגן. אז מה קרה? הביאו לו פר עודה, שמח שתי ידיו ואמר, ריבונו של עולם, וכולי וכולי, עמך ישראל לא יכולים לעוד לא ברוב טובה ולא רוב פוענות. קסת עלינו, לא היה גשם, לא היה טוב בכלל, זה לא טוב. עכשיו יותר מדי, יותר מדי, יותר מדי. זה, לא עומדים הדבר הזה. אוקיי, עכשיו ככה, יש משפט כזה דבר, תקשיבו טוב. אומר חוני המעגל כזה דבר, רבונו של עולם, עמך ישראל שהוצאת ממצרים אינם יכולים לעמוד לא ברוב טובה. עוד פעם, עמך ישראל שהוצאת ממצרים אינם יכולים לעמוד, מה זה הוצאת ממצרים? מה זה קשור לדבר הזה בכלל? למה? ולא רק זה, התפילה שהוא התפלל לפני זה שירדו גשמים, הוא לא הזכיר את יציאת מצרים. פה כשהוא רוצה שיפסקו גשמים, הוא מזכיר את יציאת מצרים. ומה זה, מה נגיד, זה כמו שצריך לסמוך גאולה לתפילה. בתפילה אנחנו אומרים גאולה, גאל ישראל מתפללים, מדוע? כדי להראות לקדוש ברוך הוא, מבקשים גאולה. כמו שגאלת אותנו ממצרים, כך תגאל אותנו עכשיו. בסדר, אבל פה לא כתוב גאלת, כתוב שהוצאת ממצרים. מה פירוש? אומר אחד שקראו לו אבני שוהם, תקשיבו טוב, זה היה משפחת שחור, בליטה היה משפחת שחור. יש לי אח שיש לו חתן שהוא שייך למשפחת שחור, ובאירוסין שלו רבור מרדכי אזרחי היה שם, זה שנפטר עכשיו, ואני זוכר שהוא אמר, שכשאמרו לבריסקרוב, אחד ממשפחת שחור, הוא היה אקסייטינג, משפחת שחור, זה היה משפחה מאוד חשובה וכו' וכו'. בקיצור, אז יש אחד מהשחורים שחיבר ספר בני שוהם, הוא אומר כזה דבר, תקשיבו טוב, אומר, בקיצר, עם ישראל לא יכול לעמוד ברוב טובה. זה המשפט, נכון? זה נקרא, מתי זה? זה עכשיו, בתקופה הזאת. כשהמשיח יבוא, אז עם ישראל יכול לקרוא להמון דברים. עכשיו לא. לכן כתוב ככה, עמך ישראל שהוצאת ממצרים, העם הזה שהוצא ממצרים, זה אנחנו, לפני הגאולה, לא יכולים לעמוד ברוב טובה. אי אפשר יותר מדי. צריך הגבלה, צריך, לא יכול להיות 100%. עכשיו, מאיפה זה לוקח דבר הזה? חטא העגל, מה היה עם חטא העגל? חטא העגל היה, מה קרה שם? חטאו בחטא העגל, מה הקדוש ברוך הוא אומר, ריבונו של עולם, אומר משה רבנו, בשביל כסף וזהב שהשפט עליהם לישראל, עד שמעו די, הוא גרם מה שיחטאו. זאת אומרת, פה, במצב שלנו, בדור שלנו, קודם הגאולה, יותר מדי זה לא טוב, זה אתה לומד מחטא העגל. אבל לעתיד לבוא, מה אומר ירמיהו הנביא, דוב? לכן, הנה, אומר, הנה ימים באים, יום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מצרים, לא, כי אם חי השם אשר העלה, ואית ישראל, וכולי וכולי, כשיבוא המשיח, אז היה, יהיה הכל בסדר, אבל עכשיו במצב הזה, אי אפשר, רוב טובה אי אפשר, אינם יכולים לעמוד רוב טובה, מדוע? כשיותר מדי טוב, זה לא, לא טוב. בואו נתאר לעצמנו, שכל אחד מאיתנו לא יהיה אף פעם חולה, לא יתרגז אף פעם, לא ירגיז אותו שום דבר. אפשר לעמוד בדבר הזה? אפשר לחיות ככה, פסיכולוג, אפשר? אפשר לחיות, אפשר לחיות כזה דבר.
אנשים יוצאו דברים לכונן
ומחוקת. זה עצמו בעיה, זה עצמו. אי אפשר. לכן היום הדבר הזה, הנקודה הזאת אני מביא, שיש מושג כזה דבר, למשל, אדם רוצה שיהיה לו טוב. שהוא חושב, לא מספיק לו טוב. בסדר, אבל זה לא הולך פה. אינם יכולים לעמוד בעירות טובה. כשיותר מדי טוב זה לא הולך. אין לך, למה אתה מפתח ציפיות? למה אתה רוצה דירה בשער חסד? למה? מה קרה לך? מה מגיע? מה אתה חושב שיהיה כל כך טוב? ישראל לא יכול להיות. אז יש לנו דבר, יסוד כדי שמשום מה מתעלמים מזה. הדבר הזה, שאינם יכולים לעמוד בעירות טובה, אנשים מתעלמים מזה, לכן יש להם טענות לכם דבר וכל דבר. זה, מעבר לזה שראינו שאדם צריך לברך על הרע, כשאדם מברך על הטובה, זה משהו אחר לגמרי. פה זה סתם, בני ישראל, אנחנו היום לא יכולים לעמוד בעירות טובה. אי אפשר לעמוד בעירות טובה, מה אפשר לעשות את זה? אבל כשהמשיח עבור, אז דירה בשער חסד.
אבל דירה בשער חסד.
והאישה לא תרגיז אותך, ויש שלום בית, והכל יהיה בסדר. ליד אש קודש, אם זה ליד אש קודש, לא, כל המתווכים אומרים לי, שמוכרים פה דירה, כותבים ליד אש קודש, וזה מלא להם את המחירים של הדירה ככה, לכן פה דירה, איזה סלון, וילה קטנה עולה, 6.6 מיליון שקל רוצים לדבר הזה, זה נורמלי, זה הסיפור.
אז מה קורה, לפני המלחמה היה כל כך הרבה מחלוקת ואי אחדות, בגלל זה שיותר מדי טוב בשבילנו?
לא, בחטא העגל זה היה ככה. זה כתוב. משה רבינו אומר ככה, ריבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפט עליהם ישראל, עד שאמרו די, הוא גרם שעשו את העגל. אז אי אפשר יותר מדי טוב, אי אפשר. אל תבקש כל כך, ואל תבוא בטענות אם זה לא הולך 100%. יש לפעמים בעיות פה, בעיות פה. אל תבוא בטענות. חוץ משהאדם צריך לברך על הראשון, זה נושא אחר נפרד. משום מה, מתעלמים מזה.
אבל דירה בשער חסד זה בסיסי, זה מה, זה כל אחד צריך. לא מותרות או...
אין שם חניה, אין שם חניה.
איפה היה חניה?
בשער חסד.
אין חניה?
אין חניה פרטי, זה
היחיד. אז אני לא, אז אני חוזר בי, אני לא אסכח.
תודה, שכח. דיבר להנדות?
סיידה. מה שנספיק, אני רק, אני צילמתי פשוט, מי שירצה אחרי זה יכול גם כן לעיין בזה, זה פשוט נושא מעניין. מה שאנחנו דיברנו בסוף השיעור של, של, של שבוע שעבר, זה שבתניה כתוב שללמוד את חוכמות הגויים זה גרוע ביותר. למה? כי זה לא רק, זה יותר גרוע מדברים בטלים רגילים. זאת אומרת שאתה לא, אתה לא רק לוקח את הדברי שטויות והבלים, אתה גם כן את השכל שלך, שזה החלק הכי גבוה שלך, אתה מלביש בגיל קליפות טמאות. אז לכן הוא אומר, זה חמור מאוד לזה. עכשיו אנחנו רוצים לראות את זה בלי... בלי...
יש לך.
אולי
כן
אנחנו מגבירים את חוכמת הגויים?
מה?
אנחנו מגבירים את חוכמת הגויים?
זאת אומרת, מה פירוש? מה זה נקרא חוכמת הגויים? אז זה גם כן, הם מדברים על זה, מה שנקרא שבע חוכמות, ויש כאלה שנותנים לזה רשימה, הגרון נגיד נותן לזה רשימה, חוכמת זה, אבל בעיקרון...
לא משייכו את אלו יותר לגויים מהמדים?
זאת אומרת, זה לא חוכמת התורה, זאת אומרת, זה לא חוכמה אלוקית, זה חוכמה אנושית. כל החוכמות האלה זה לא חוכמה שהגיעה על ידי גילוי מהשם, כן? זה חוכמה שאנשים המציאו אותה. השאלה היא אם יש לזה קשר לדברים רוחניים או לא. כן? זאת אומרת, החוכמות האלה זה משהו רוחני או לא משהו רוחני. או שזה פשוט, הכל זה המצאות מהבטן של הבני אדם, מתמטיקה. אז מה שראינו בסוף פרק ח', נכון? שזה ביטול תורה א' כל. וגם כן, חוכמת העומד עובדי גילים, הוא מלביש ומטמא בחינת חבד שבנפשו האלוקית בתומת קליפת נוגה, שבחוכמות אלו שנפלו שם בשבירת הכלים מבחינת אחוריים. אלא אם כן, עושה אותם קרדום לחבור כדי להתפרנס או משהו כזה, אבל בעיקרון זה משהו שלילי מאוד, ואתה כאילו פוגם אפילו בחלק היותר העליון שלך, בזה שאתה משתמש עם זה. עכשיו, השאלה היא מה היה דעתם של חכמי ישראל בנושא הזה, והיה הרבה חכמי ישראל שעסקו בכל מיני חוכמות. עכשיו, הדעה שזה שלי, כמו הבלטניה, היא מאוד מאוד נפוצה. זאת אומרת, אפשר להגיד אולי, אם נספור, מסתבר שרוב התלמידי חכמים מסתבר שסברו ככה. כן? רק הבעיה היא שיש כל כך הרבה, נגיד, הרבנים ההונגרים מאוד חזק בזה, שזה נגד זה. כן? רבני הונגריה, גם החסידים וגם הלטאים, לא קשור לחסידים ולטאים. אז, אבל אני, מה שאני חיפשתי פה זה חומר לימודי, זאת אומרת, מישהו כתב על זה בצורה יותר מעמיקה. זאת אומרת, יש הרבה שכותבים שזה נורא והיום וזה וכו' וכו', כן? אז פה זה כאילו יותר נוטה לצד שזה לא, לצד היותר מחודש. זאת אומרת, אני לא, אני רק בא להגיד, אני לא בא להכריע פה בשאלה הזאת. זה שאלה שכל אחד צריך לשאול את הרב שלו, ואת, יש, יכול להיות שלכל אחד גם מתאים משהו אחר. אבל צריכים לדעת מה, מה גדול לישראל אחזו בנידון הזה. ומה שמעניין...
בגמרא מתחילים הרבה פעמים.
כן, כן.
כן, בגמרא ברכות, ועוד המון מקומות.
כן, אבל מה שמעניין זה כן תופעה שכן מעניינת, שככל שהדורות מתקרבים יותר, יש יותר ויותר כאלה שאומרים שזה כן בסדר. זאת אומרת, ככל שאנחנו, כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, כשיש איזה משהו שקשור לגאולה, יש יותר ויותר מחכמי ישראל שאומרים שזה כן משהו שיכול להיות חיובי או לא שלילי. כן? אז זה מה שאנחנו נראה במשך הדורות. אז נראה מה אנחנו נספיק. אז בהתחלה, אז כמובן, הכל יש הרבה הרבה חומר. אני לקטתי קצת זה. אז בהתחלה זה שוט הריבש. כן? אז מישהו שואל אותו לגבי מה זה נקרא חוכמת יוון וכולי וכולי, אבל באמצע זה כבר שאל הנגיד רב שמואל הלוי. אתם רואים? זה בטור השני של הריבה שהוא כבר שאל הנגיד רב שמואל הלוי. כן, יש לך את זה? כולם יש את זה?
כן.
כבר שאל. כן, אבל... פה, בושר, יש לך את זה? כן. שמואל הנגיד היה בספרד, בתקופת הגאונים, אז הוא שאל את רב אייגון, כן? אחד מגדולי הגאונים, כבר שאל רב שמואל הנגיד מרבינו אייגון, אם מותר להתעסק באותן החוכמות. זאת אומרת, כל החוכמות, חוכמות של הגויים, חוכמת תאומות העולם, האם מותר להתעסק איתם? וישיב לו, וזה לשונו. תיקון הגוף הוא אישור הנהגת האדם, הוא עסק המשנה והתלמוד. ואשר טוב לישראל, כי לימוד התורה יועיל לעצמו ולאחרים שכמותו, ויועיל לעמי הארץ כי המשכם בדרכי התורה והמצווה. ואשר יסיר ליבו מהם, מי שלא לומד דברי תורה, ויתעסק בדברים מהם, יסיר מעליו תורה ויראת שמיים, ויפסיד באותם עניינים כי יסתלק מעליו כל דברי תורה לגמרי. ומזאת העשרה יירה לאדם שישבש דעתו עד שלא יחוש לעזיבת התפילה. זאת אומרת, עד כדי כך זה גרוע החוכמות האלה, שזה בסוף יסיר ממנו את כל היראת שמיים שלו, אפילו הוא יבטל את התפילה. אבל אשר ימסרו עצמם לתורה ויראת שמיים, יצא להם מזה כי ייהנו כל ההמון להכריע טובה בלא פיקפוק, ולא ישימו שום ספק בקדוש ברוך הוא. כן? זאת אומרת, בקיצור, אל תתעסק עם זה, זה יכול להזיק לך, כל החוכמות האלה יזיקו לך, יפגעו ביראת שמיים שלך. ואם תראה שאותם אנשים המתעסקים באותם חוכמות יאמרו לך כי הוא דרך סלולה, ובזה ישיגו ידיעת הבורא, לא תבוא להם. אל תקשיב להם, ודע כי יחזבו לך באמת, ולא תימצא יראת שמיים ויראת חטא, וזריזות וענווה וטהרה וקדושה, אלא במתעסקים במשנה ותלמוד. עד כאן לשון התשובה היא. כן? זאת אומרת, רבי גויין אומר, אין, זה לא הולך ביחד. מי שמתעסק בחוכמות החיצוניות, זה אוטומטית מסיר מעליו יראת שמיים. כאילו הם המתנגדים, כן? עכשיו אם תקראו, לכן אני אומר, אם תקראו בספרים של חכמי הונגריה בעיקר, אבל לא, לאו דווקא, על חנוכה, אז בעצם זה אחד הנושאים הכי מודגשים שם. זאת אומרת שחנוכה, המלחמה הייתה בין חוכמת התורה לחוכמת יוון, שזה כאילו החוכמות החיצוניות, ושזה נלחם אחד בשני, הם לא יכולים להסתדר ביחד, הם לא יכולים לדור בכפיפה אחת. הם נלחמים, החוכמות האלה הם כאילו מגיעים משורש רע, ובאים לעקור את האמונה מהבן אדם. כן? זה מאוד 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 נפוץ הגישה הזאת, מאוד מאוד נפוצה. גם הרשב"א כתב בכתב אחד ששלח למנוע אותם המרגילים ביניהם בליבון אותם החכמות. וזה לשונו, הנער יוולד על ברכי חוכמת הטבע, ויראה ראיות אריסטו, עליו סבא באמת, יאמין ויכפור בעיקר. ואם נשיב עליו, אם נגיד לו תשובות, כל שכן שפקר. ואין להביא ראיה מהרמב"ם, כי הוא למד קודם לכן כל התורה כולה בשלמות. הלכות ואגדות, תוספתא ספרא וספרי, וכולי תלמוד בבלי וירושלמי. כמו שנראה מספר משנה תורה שחיבר, וכדי להשיב על האפיקורסים, עשה הספר המורה להיסטור המופתים והראיות שהביא הפילוסוף לקיים קדמות העולם. זאת אומרת, בעצם כל מה שהרמב״ם למד את כל החוכמות האלה, זה היה רק כדי, א' כל אחרי שזה, קודם כל הוא למד תורה, אחרי זה הוא למד את זה כדי, רק בשביל להשיב תשובות לאפיקורסים, אבל לא שבעצם יש איזה משהו מהותי. אגב, באמת בתשובות הרמב״ם שנתפסו היום, בזמננו, אז הוא כותב שמה, שהתורה היא אשת נעוריי וכו', וכל החוכמות עשיתי רק לרקחות וטבחות, כדי להראות חוכמתה ויופיעה בעיני העמים. זאת אומרת, כדי, הגוי יראה בן אדם טיפש בשאר החוכמות, הוא לא יקבל ממנו, אבל אם הוא רואה שהוא חכם בשאר החוכמות, אבל...
אז איך מסבירים את הביטוי הזה? אז מפרשים שזה... בכדי לשמש את הלימוד התורה, אני למדתי כל כך הרבה...
אבל מה זה לשמש? לשמש כלפי חוץ. זאת אומרת, אין בזה איזה משהו טוב בעצם. זה משהו רע. אבל אנשים אחרים לא מבינים את זה, שזה רע. כן? אז אני כאילו רוצה להראות להם שאני חכם, אז אני לומד גם את זה, ואז הם יקבלו ממני את הטוב.
אני חושב שרוב המפרשים של הרמב״ם אומרים לא ככה, שאומרים שדווקא הוא למד אותם, בכדי להבין את התורה יותר בעומק.
ככה הוא אומר, להראות... להרים עשרים את יופיה.
איך מסבירים את הביטוי הזה?
ככה הוא אומר. רק שמה, רק שאצל הרמב״ם חוכמת הפילוסופיה היא לא חוכמה חיצונית. אצלו זה מייסה מרקובה ומייסה בראשיס. זאת אומרת, יש מהחוכמות החיצוניות שאצל הרמב״ם זה בכלל לא חוכמה חיצונית. זאת אומרת, פילוסופיה אצל הרמב״ם זה ממש לימודי יהדות, כן? אבל ללמוד רפואה או ללמוד תכונה, כוכבים ומזלות, כל הדברים האלה, בעיקרון מפי הרמב״ם, כך הוא אומר, כך הוא אומר במכתב, וכך אומר גם הרשב"א, כן? מה שהוא אמר את זה כדי להשיב לאפיקורסים, זה היה משהו חיצוני.
לא מבין, איך שייך להיות שללמוד על הדברים האלה בשורש תומה?
למה לא? כמו שהראינו שהוא אומר, שזה מקליפת נוגה, מהחלק הרע שבקליפת נוגה. זאת אומרת, השורש...
הלימודים?
כן, זאת אומרת, התוכן שלהם, החיות של התוכן שלהם, החיות, זאת אומרת, האור שמשפיע עליהם, זה מגיע ממקום רע, מקום של קליפה.
בגלל שמישהו כתב את זה, שלא בטהרה?
לא בגלל שמישהו כתב את זה בטהרה, בגלל שחוכמה אנושית היא מתנגדת לחוכמה אלוקית, בעצם. זאת אומרת, כשאתה ממציא חוכמה מעצמך, כן, שהיא לא חוכמה שקיבלת אותה, כמו התורה, שזה התגלות, אז זה מגיע ממקום כל כך נמוך שהוא פוגע בחוכמה של ההתגלות שלנו.
מאוד קשה להבין את הרמב״ם ככה. יש ספרים שלמים, המון ספרים שלמים שלא מסבירים את הרמב״ם ככה, רק אחות וטבחות, שזה כדי לשמש את רחמת התורה. וגם במקורות בעצר של המלך, מקור ברכות.
התשובה הזאת של הרמב״ם היא די חדשה. לא היה לראשונים את תשובת הרמב״ם הזאת, הלשון הזאת של הרמב״ם הוא רק שילת תוציא את זה.
יש ספרים שלמים שמסבירים מה...
כל דבר ברמב״ם יש ויכוחים. אין שום דבר ברמב״ם שאין ויכוחים. יש עשרות פירושים.
אני חושב שמי שכתב מאור נבוכים זה היה מישהו אחר ממי שכתב את המשנה
תורה. או, לא. לא, לא. אז מורה נבוכים זה משהו אחר. מורה נבוכים אתה יכול להגיד שזה פילוסופיה וזה מבחינת הרמב״ם מייסה מרקובה ומייסה בראשיס. אבל זה שהוא למד רפואה. רפואה, האם זה בגלל שיש איזה משהו טוב בעצם ברפואה, או שרק כדי, או פרנסה, או כדי שהוא יכול, שהוא יהיה, שיראו אנשים את חוכמתו?
אני לא חושב שסתם שיראו את חוכמתו.
לא, ואז הוא יכול להשפיע, להראות את התורה, את חוכמת התורה.
לתקן את העולם, לעזור לאנשים, כתבחת, רקחת, בכדי לרפות אנשים.
כן, בסדר, זה משהו אחר, אבל קופנים, ככה הרמב״ם כותב במכתב, אין מה לעשות, הוא אומר את זה, אני לא למדתי את כל החוכמות אלה, רק יכולת א', דרך כלל, הוא כותב את זה לרבי יונתן מילוניל, חכמי פרובנס.
כן, זו שאלה איך מסבירים.
אז אם הוא כותב את זה, לא, הוא כותב את זה בעברית,
תשובה בעברית. תשובה בעברית, לא תורגמה, אבל החלק הזה, הוא רק הודפס במהדורה של שילת. זאת אומרת, היא לא הייתה, זה לא שהקדמונים ראו אותה, זאת אומרת, המתרגמים של הרבה, שמואל אבן טיבון, כל אלה לא ראו את התשובה הזאת. התשובה יחסית שיש לנו מודרנית. כן, אבל הרשב"א זה לא הרמב״ם, הוא אומר על הרמב״ם, בסדר, זה לא העדות של הרמב״ם, כשהרמב״ם אומר את זה, זה די מפתיע, לכן אני אומר, זה די מפתיע, לולי שהייתי רואה את התשובה הזאת בתוכו, לא הייתי סובר כך, הייתי סובר שהרמב״ם סובר, שבכל החוכמות יש איזה תוכן טוב, זאת אומרת, זה, אז באמת הרמב״ם הוא, גם במורה נבוכים עצמה, כידוע, ללמוד מורה נבוכים עצמה, זה יש סתירות מפה לשם, זה אחד הספרים הקשים ביותר ללמוד, והוא כתב אותו בדווקא בצורה בצורה שלא יבינו, הוא כותב את זה מפורש.
כן, לא צריך להיכנס למר נבוך, יש מספיק במשלי תורה ש... שהיה לו מבט חיובי על לא כל כך, כל חכמה, אבל הרבה חכמות, בכדי לשמש את האדם השלם, או לעזור לנו, ולפות כן. אנשים, וכל מיני סיבות.
אוקיי, אז זה טכני, זאת אומרת, זה צורך טכני, זה לא צורך מהותי. כל פעמים זה צורך, צרכים טכניים, זה לא צורך מהותי, חוץ מחוכמת הפילוסופיה, שבה הוא רואה ממש חוכמת אלוקים, זאת אומרת, המדרגה הכי גבוהה. אבל חוץ מזה, כל התכנים האחרים, הם, כמו שהוא אומר, בקידוש החושש, הוא מדבר על חוכמת התכונה, הוא אומר, כדי להבין את כל העניינים, אז צריכים לזה, אבל זאת אומרת, הוא רואה בזה עניין טכני. אבל...
אמצעי.
מה? אמצעי, בקיצור, זה אמצעי.
הבעיה היא המקור או הרעיון עצמו?
מה?
הבעיה היא שזה לא מגיע מהמקור של התורה, או הרעיון עצמו זה...
זאת אומרת, בפועל זה מתבטא שהרעיונות כאילו יגרמו, כמו שהוא אומר, שלא יהיה חיירת שמיים בסופו של דבר. והסיבה של זה, הסיבה הפנימית של זה, כי כיוון שהשפע שמושפע לחוכמות האלה, זאת אומרת, למעשה, אם זה חוכמה, זה לא, לא מדברים על דבר שזה טיפשות. אם זה טיפשות, זה טיפשות. מדברים שזה דבר שהוא בעצם חוכמה. זאת אומרת, שאנחנו מכירים בזה, כמו שחזל אומרים, חוכמה בגויים תאמין, זאת אומרת שיש לו מציאות של חוכמה. אבל כמו שבלטני אומר, השורש שלו מבחינת אחוריים, זאת אומרת, זה לא משהו שיקדם אותך בתפקיד שלך בעולם, אלא הפוך, ימנע ממך את התפקיד שלך בעולם. כיוון שהוא מגיע משורש לא טוב, הוא מגיע מהחלק הרע שבקליפת נוגה. ככה בלטני מסביר את זה, את העניין הפנימי שבחלק הזה.
ברור, לפי בלטני, מה שאתה אומר, שזה מה שהוא אומר, אבל לפי מה שהרמב"ם, איך לפרש את הרמב"ם, יש כל כך הרבה גמרות, וגם אפילו בתנ"ך, של שלמה המלך.
שמואל, תגיד לנו, bottom line, איך אתה רוצה לפרש את הרמב"ם? בלי ללכת
פסוק. אני חושב שהרמב"ם היה לו מבט מאוד חיובי על לימודי חול, לאו דווקא, לא כל דבר זה לא אותו הדבר. Sociology is very different, יש שונה לגמרי מ...
Gender studies, זה גימל קליפות טמאות, זה אפילו לא קליפת נוגה.
ברור מהרבה מהראשונים והאחרונים.
אוקיי, בוא לא נכריע מה הרמב״ם חשב, כן? אני רק אומר, זה קצת קשה להגיד מה הרמב״ם חשב כשהוא אומר מפורש מה הוא חשב. רק מה שכן, יכול להיות שהוא כתב את זה למישהו אחד, זה רואים.
הוא אוחז.
יש עוד, הייתי מביא עוד מפרשים, אבל הייתי מתחיל עם הגמרא בברכות, הייתי מתחיל עם התנ"ך אצל שלמה המלך, מה שכתוב בספר מלכים, תסתכל ברש"י שם, ויש שתי שיטות, מה זה, שהבין בכל חוכמות העולם, אחד זה כמו רב הרש,
הנה נראה, אוקיי.
כן,
נגיע, אני מביא את עיקרי השיטות אחד אחד, אבל בוא נגיד פה, זה השיטה שאתה לא כל כך אוהב, אני מבין, אוקיי.
לא, אני מבין את זה.
זה שיטה אבל שרוב חכמי ישראל עשו בה.
אני לא חושב.
רוב חכמי ישראל, אם אתה תספור, רוב חכמי ישראל, הגדולים ביותר, גם בראשונים, הראש והרשב"א וזה.
אני חושב, מתחיל מהגמרא, הם אוכלו...
גמרא, זה לא חוכמה להתחיל בגמרא. כי להתחיל בגמרא זה עניין של פרשנות. כי הרי הם גם רואים את הגמרות האלה.
אני חושב שיש מחלוקת מפורש
בגמרות. הנה, אנחנו נראה בדיוק אותו דבר. יש גמרות, בגמרות ובתנ"ך זה לא...
הייתי מתחיל בתנ"ך ו...
אז אני אומר, אבל תנ"ך זה לא חוכמה להתחיל בתנ"ך. כי תנ"ך זה עניין של פרשנות.
אתה חייב הקשר, אתה חייב הקשר.
מה?
זה עניין שקרוב לליבור, כי רב
שמואל,
כמו שאתה יודע, הוא...
כן, בוא נגיד שרוב השיעור הוא לטובתך, אז בוא תן לנו רק את השלוש דקות שזה נגדך.
לא, אני הייתי נותן לך, אבל אני פשוט לא מסכים שזה...
לא מוכן לאבד אפילו
כיוון הזה. אני חושב לאורך כל הדורות, הם מחלוקים.
אוקיי, תספור. אבל תספור את זה. תספור את רוב חכמי המקובלים.
ראש,
כן, אם תספור, זאת אומרת, רוב, בוא נגיד ככה, מה היום הדעה המקובלת אצל רוב היהודים הדתי, היראי שמיים? או הגדולי ישראל.
אני יודע, אפילו בתוך, יש בכל המחנות יש מחלוקת לזה, והרבה מאות שנים.
אבל בוא נגיד שזו הגישה המקובלת יותר, זה קצת להימנע מזה, נכון? זה הגישה היותר מקובלת. אין מה לעשות, זה המציאות.
קודם כל, אני הייתי מחלק בין gender studies למשהו.
כן, כן, לא, לא, מדבר.
יש דברים שממש מותחת.
הוא לא פה בתחילת התשובה שהוא מדבר פה על דברים של אבולוציה ודברים כאלה.
לא, לא רואים אבולוציה, כל החוכמות רק. בהתחלה הוא מתחיל על כפירות, זה עוד משהו. לא, לא. לא, זה עוד משהו, כפירה, זה שתי חלקים. אוקיי, אז בוא נעבור עכשיו. רב שמואל, עכשיו אנחנו מתקרבים לכיוון שלך. אנחנו מתקרבים לכיוון שלך, אני פשוט, יש מלא חומר, אני הבאתי רק את אלה שמדברים על זה בצורה עיונית.
תראו את הרש"ר הירש, שם נעבור לרש"ר הירש. הרש"ר הירש, שגיאת חינוך הקרובה לפשע, לא סתם, קרוב לפשע, היא להקנות לבנינו את הדעה כאילו כל מדע ואומנות, אשר הנושא שלהם איננו דווקא נושא מן התורה ראוי לבוז. זאת אומרת, מה שלא קשור לתורה, לא משהו לא 100% תורה, זה אנחנו לא מדברים עליו, זה צריך לבוז לזה. היסוד להשקפה זו בנוי על שקר וחוסר ידיעה. וכל החושב שעל ידי שיטה זו יגן על בניו, זאת אומרת, אחד הטענות החזקות, זה העניין של השמירה על הצאצאים, זאת אומרת, הפחד מהעולם החיצוני. וישמרה ממגע מזיק עם שאיפותיה המדעיות של האנושיות, שאינן מולות בקנה אחד עם השקפות התורה, יסבול מן התוצאות של טעותו. נכון הוא הדבר שלמדעי אומות העולם חסר מה שניתן רק לנו. אבל בנינו יחיו בעולם המבוסס על יחסים אנושיים, כללים המושתתים על תוצאותיהן של חקירות המלומדים מכל העמים. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם הזה. העולם הזה בנוי על כל מיני תוצאות של חקירות משאר החוכמות. ואם ימצאו את ברק חוכמתם בספרות העולמית או בהרצאות מדעיות, ולסוף יגיעו הבנים לידי הכרה שבצדק קבעו לנו חז"ל, ברכה מיוחדת בשעה שרואים חכם גדול במדע הכללי, שנתן מחוכמתו לבשר ודם. כן? דבר זה יביא את בנינו לידי הערכה של חוכמת האנושיות, והם יגזימו בהרצאה הזו באותו מידה שיגזימו בביזויין, כפי שלמדו מפי הוריהם. זאת אומרת, אם אתה מלמד אותם שהכל זה שטויות, כן? אז ברגע שהם יבינו שזה לא שטויות, כי הם חשופים לעולם, והם רואים שהמדע מקדם דברים טובים, אין מה לעשות, כן? אם אתה אומר שאינטרנט זה דבר רע לחלוטין, אבל בסופו של דבר אתה רואה שאת כל הכנסים נגד אינטרנט עושים דרך אינטרנט. אז משהו פה לא, כן? משהו פה קצת לא ברור. אז מי שהוא קצת חכם, אז קצת מתחיל לשאול שאלות, ואז זה יכול לעשות לו ריאקציה. זאת אומרת, בדיוק הפוך. אתם אמרתם לי ככה, סימן שהבדיוק הפוך זה נכון. אבל זה גם לא נכון, זה יש משהו באמצע. כן? יוצא איפה ששיטת החינוך שלהם הייתה משובשת, וראוי היה לנזוף במשתמשים בה. ראשית, אסור לנסות להגביר את הכרת האמת על ידי שקר. זאת אומרת, זה משהו מאוד דידקטי. אסור לחנך להגיע לאמת על ידי שקר. זאת אומרת, אתה רוצה לחנך את הבן שלך שיגיע לדבר מסוים. אתה יודע שזה האמת, אבל האמצעים לזה הם בשקר. זאת אומרת, תצטרך לשקר עליו הרבה שקרים בדרך כדי שהוא יגיע למידת האמת, למה שאתה רוצה להגיד לו. אסור. אי אפשר לבנות את המטרה לא מקדשת את האמצעים. אתה לא יכול לבנות יסוד אמיתי על דבר שקר. ושנית, אסור לבזות מה שחז"ל קבעו, כיבדו בכבוד וברכה מיוחדת. השיטה משובשת שמשיגים על ידה את ההפך ממה שרצו להשיג. דע לך שמיכה תופס אותך במקום התורפה שלך בניסיון לרמות אותו בחוסר ידיעותיך בדברים שכלל אדם צריך לדעת אותם. על כן לא יסתפק בינך בזה שיזלזל בריחו בך ובשיטת חינוכך, כי אם בכל תוכן חינוכך והוראותיך, לא רק באיך שאתה מחנך, אלא גם במה שאתה מחנך, בתורה ובדברי חז"ל, בכל החינוך לקיים המצוות שקיבל מידיך, וילדי כך יפסיק מלהאמין בתורה ומצוות, ויבוא לידי הנחה מוחלטת שכל היהדות יכולה להתקיים רק בחשכת הבורות והשכלות, ושהיא נאלצת למנוע מלימודיה את אור העולם, פן יראו מאמיניה את האור הזה וימרדו בה. בקיצור, יש פה עוד עריכות, אבל העיקרון הוא דידקטי. זאת אומרת, יש לנו פה בעיה, זאת אומרת, בעצם היהדות לא שוללת את זה. היא לא רואה בזה, זה משהו אולי שיש בו ערך רוחני. אבל השלילה של זה תגרום תוצאות חינוכיות, כן? זאת אומרת, זה כבר שלב אחר. אם אתה מחנך כנגד זה, הוא לא מדגיש את העניין שבחוכמות העולם יש איזה גילוי אלוקי, או יש איזה משהו שהוא נצרך לנו לצורך התורה, כן? לא. אלא למעשה הם מקדמים טוב בעולם, החוכמות האלה, ואם אתה תשלול אותם, אז החינוך שלך ייפגע. חינוך הילדים ייפגע. אז זה עניין דידקטי, לכן לא ככה מחנכים אנשים. אז זה כבר השלב של רש"ר הירש, שהוא באמת, הוא לא היה מקובל או מיסטיקן, אבל נגיד הוא היה באמת איש חינוך, זה מה שהוא התעסק כל החיים שלו בענייני חינוך, ולכן הוא לא מגזים הוא לא היה אומר לך, תראה, חוכמות תאומות העולם, יש בהם איזה תוכן, משהו מיוחד, זה משהו אלוקי, לא. אבל אתה לא יכול לשלול אותו, כי חז"ל לא שללו אותו. הם נתנו כבוד ל, 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 שמקדמים טוב בעולם, והשלילה שלו תגרום תוצאות רעות.
עכשיו אנחנו עוברים למערל. דרך אגב, זה לא לפי סדר השנים, אלא, כמו שאמרתי, זה לא לפי סדר המחברים, זה לפי סדר הרעיון. ככל שהרעיון מתקדם, אז זה הסדר שעשיתי פה. אז אנחנו בעמוד נונטט, בסוף. הנה, ומה שאמרו, אתם רואים ממש בסוף. ומה שאמרו, בעמודה השנייה, יש כמובן כל הפרק הזה, פרק י"ט, י"ד הוא חשוב מאוד, הוא מדבר על הנושא הזה, אבל נקרא כמובן את הקטעים שחשובים לנו. ומה שאמרו, דוב, יש לך? כן, ומה שאמרו, שחוכמת הטבע נקראת חוכמה גמורה, שהרי אין מחלק בין חוכמת ישראל ובין חוכמת האומות, רק כי לישראל, זאת אומרת, הוא מדבר שם על הברכה, כשרואים חכם מחכמי האומות, אומרים נתן מחוכמתו לבשר ודם. וכשאומרים חכם מחכמי ישראל, אומרים שנתן חוכמתו ליריעיו. זאת אומרת, בעצם לשתיהם קוראים חוכמה, רק יש הבדלים, רק כי לישראל נתן חוכמה מפיו, כמו שאמרו חלק מחוכמתו ליריעיו. ואצל חוכמת האומות, אשר חלק מחוכמתו לבשר ודם, אבל שם חוכמה עליה. רק שאין חוכמתן, חוכמה אלוקית נבדלת מן הגשמי לגמרי. זאת אומרת, התורה, למרות שאנחנו מדברים על דברים גשמיים, אבל בעצם האור שלה הוא אור נבדל. הוא לא קשור בעצם לעולם. ולכן הוא מרים אותנו למקום נבדל. אבל החוכמת אומת העולם היא מגיעה מתוך העולם. כן? הם יצרו וחיברו אותה. אז נכון שזה, אבל זה, אם כן, מזה נראה. כי יש ללמוד חוכמות האומות. רבינו המהר"ל. כי למה לא ילמד החוכמה שהיא מן השם יתברך? שהרי חוכמת האומות גם כן מן השם יתברך. שהרי נתן להם מחוכמתו יתברך. זאת אומרת, לא רק שזה גורם לנו עניין חינוכי, אלא זה באמת גילוי אלוקות, יש סוג של גילוי האלוקות של הקדוש ברוך הוא דרך חוכמות האומות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן להם לגלות את עניין חוכמת הטבע. כן? זאת אומרת, כאילו כמו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. זאת אומרת, הוא נתן לנו את החוכמה הנבדלת מן העולם, לגויים הוא נתן את החוכמה, שהתפקיד שלהם להתעסק בחוכמה של העולם, כדי לקדם את העולם בצורה של העולם. כאילו יש מתן תורה שלנו ומתן תורה שלהם. המתן תורה שלהם זה החוכמה שהקדוש ברוך הוא נתן להם, ולכן באמת הם יותר מקדמים את העולם הפיזי. כן? היהודים מה עשו 2000 שנה? כתבו ספרים, תראו מה הולך פה. כן? כתבו ספרים. קידמו את עולם הרוח, כן? לא קידמו את עולם הגשם בכלל. היו בשתי תלך כמעט לא בפגיעה. יש, היום כבר, אחרי שהתחילו פרסי נובל, אז פתאום כבר היום זה קצת מתחיל להשתנות, כן? אבל במשך השנים, היהודים לא קידמו את העולם הזה. אולי בזמן בית המקדש, לא מדבר, אני מדבר בזמן הגלות. בזמן בית המקדש זה כאילו כמו הגאולה שנראה עוד מעט. אבל הקופנים, בזמן הגלות, היהודים לא, זה היה תפקידה, מי שקורא קצת באיטליה נגיד למשל, על רשימת הרופאים, פעם ראיתי על רשימת הרופאים שהיה באיטליה, מועטים מועטים מהיהודים שעברו את המבחנים שם בזה. זה פלא, התפלאתי על זה. היה, יש מפה באוניברסיטה של פדובה וכו', מועטים מועטים.
וגם, מועטים.
זה גם נכון, היה גם הרבה אנטישמיות, אבל בוא נגיד, זה לא היה התפקיד של היהודים, זה לא היה מה שהיהודים קידמו בעולם, לא את עולם הרפואה, כן? אין לנו אחד מה... גילויים הגדולים של עולם הרפואה שנעשה על ידי יהודי, כן, ההתקדמויות, כל הדברים האלה, זה לא היה יהודים. היה אנשים שלא יהודים שקידמו את העולם. עד שהגיע פצצת אטום ואיינשטיין וכל זה. או, זאת אומרת, ככל שמתקדם, אתה רואה, זה מה שמעניין, שככל שאנחנו מתקדמים יותר מאוחר, פתאום היהודים נהיו הממציאים שמקדמים של העולם הזה. זאת אומרת, אם היום אנחנו נסתכל בעולם, הייטק, כולם יודעים שהייטק, מה זה? זה לא קידום של העולם הרוחני, זה קידום של העולם הגשמי. ופתאום היהודים יש להם מה להגיד בנושא הזה. פתאום כשמתחילים לספור פרסי נובל, פתאום מתחילים לראות שהיהודים יש להם פה מה להגיד גם בעולם הזה. אבל שנים שלא תשאלו אותנו בכלל ולא דיברנו על זה.
הרמב"ם הידי מתוחכם, הרמב"ם הידי מתוחכם וגם מקדם את הרפואה, והברמינל יתקדם, קידם את
את הביזנס, את הכסף.
לא רק את הביזנס, הממשלה. אני חושב בכל דור היו, אני לא יודע מה בדיוק האחוזים, אבל...
כן, אבל נגיד, תיקח את החוקים, חוקי הפיזיקה, חוקי הזה. זה לא יהודים, אין מה לעשות. מי שקידם את העולם למעשה רובם הם לא יהודים. בוא נגיד ככה, האם... בוא נגיד ככה, אם אתה לוקח את האחוזים, מי התקופה הקדום...
אחד פה, אחד שם, אם נדבר, הוא מדבר איתך על...
יחסית לאוכלוסייה,
בוא נגיד ככה, שקרוב וכתוב, וכל הדברים האלה, יהודים ידעו הרבה יותר טוב מגויים וכל הדברים האלה, אבל למעשה, זה לא התבטא בתוצאות, גילויים מרעישים בעולם המדע. אין גילויים מרעישים שאתה יכול להגיד יהודי חתום עליהם. יש לך איזה גילוי מרעיש בעולם המדע עד איינשטיין. יש לך איזה גילוי מרעיש בעולם המדע שפיתח את עולם המדע שיהודי חתום עליו?
כן, שאפשר לאכול צ'ונט ולהישאר בחיים.
זה נכון.
איזה שנה אתה מתחיל? פיזיקה. לפני איינשטיין גם כן.
כן, אבל זה יותר בתקופה המודרנית.
תראה את זה ביחס לספרי תורה שכתוב. זה אומר שהם התעסקו בחוכמה.
אני לא מסכים שיותר התעסקו, אבל היו דורי דורות, היו גם יהודים.
תמיד יש. יש גם כן גויים, בוא נגיד ככה, יש גם גויים שקידמו דברים רוחניים בעולם. כן? זה גם נכון שיש גויים שקידמו דברים רוחניים בעולם. אבל בוא נגיד שהיהודים לא היו מאלה שזה לא היה תפקידם בעולם. כן? וככל שהזמן עובר, אנחנו רואים פה פתאום איזה שינוי. זאת אומרת, כשהתחילה העת המודרנית, פתאום היהודים הם באחוזים לא פרופורציונליים, נותנים את הפיתוח שלהם, את ההקדמה שלהם של העולם הגשמי. וזה דבר מעניין. אז קודם כל, הוא אומר, אתה רואה, זה היה, שהרי חוכמת האומות גם כן מהשם יתברך, שהרי נתן להם מחוכמתו יתברך. ואין סבור לומר, שאף שהחוכמה היא חוכמה גמורה, מכל מקום אין לסור מן התורה, כי דרתיב הגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, אולי תגיד לי, טוב, כתוב הגית בו יומם ולילה, אז אולי אפילו שזה מהקודש ברוך הוא, אז אסור ללמוד את זה. לא. ויש להביא ראיה על סברה זו ממסכת מנחות. זאת אומרת, אולי תגיד לי, אני אביא לך ראיה שבאמת אסור ללמוד את החוכמות האלה. למה? כי הגמרא במנחות, זה כמו שאמרתי לך, שגמרות, זה לא, זה כל אחד, הנה, זה גמרא שכל חכמי הונגריה מביאים אותה בתור ראיה גמורה. זאת אומרת, יש גמרא מפורשת שאומרת שאסור ללמוד את החוכמות האלה. שאל, בן דומו, בן אחוי של רבי שמואל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו שאלמד חוכמת יוונית, קרא אליו המקרא הזה, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, צא ובדוק איזה שעה שלא מן היום ולא מן הלילה, ולמוד בו חוכמה יוונית. זאת אומרת, זה גמרא שגם השכון אורך הרב מביא את זה בתור ראיה, אין זמן שיש בו אפשרות ללמוד חוכמות חיצוניות, אנחנו צריכים להתעסק רק בתורה. ואם כן מוכר, דה חוכמה יוונית אסורה ללמוד, מפני שכתוב הגית ביום המראי. אבל נראה, אומר המהר"ל, שחוכמת יוונית דעתם אי חוכמה שאין לה שייכות אל התורה כלל. כמו חוכמה שהיא במליצה או משל, וחוכמה זה אין לה שייכות כלל אל התורה. זאת אומרת, כמו שאמרתם, climb and change, איך קוראים לה?
מה שגמרא קוראת משלי הומרוס. זאת אומרת, זה הספרות היוונית.
ספרות היוונית, כן, ואת אומרת, קשקושים, שטויות. כן? רומאו ויוליה. זה קשקוש.
זה לא היוונית.
מה? לא משנה, אבל זה קשקוש, זה לא משהו שמקדם, זה לא מדע. זה סיפור.
יש ספרים שיכתבו בשירותים על ידי
רבנים.
רבנים.
אגרו, אגרו מבינה.
אגרו, נכון.
כן, נגיע, לאגרו נגיע. הולכים לפי הסדר.
פה בסוף התור,
הוא
אומר שגם
שמואל... כן, כן.
גם יש הבדל בין הומר למתמטיקה למשל.
כן.
יש את ה-social sciences, ויש את מדעי הרוח.
מדעי הרוח ומדעי ה... כן. נכון, נכון.
אז יש
בעתיד... לא, מדעי הרוח, אמרתי לך, זה כבר הרמב"ם מוכר שמדעי הרוח, זאת אומרת, פילוסופיה, זה ממש חוכמת אלוקות, אבל... בוא נגיד
על... יש שחולקים על מדעי... מחלקים בין מדעי הרוח ומדעי... איך אתה יודע?
כן, כן. זה אומר, החוכמות לעמוד על המציאות וסדר העולם, בוודאי מותר. כן? וכולי, עריכות גדולה. אין לנו זמן לקרוא הכל, אבל כל פנים, זה הגישה של... זאת אומרת, פה זה כבר גישה עוד יותר מתקדמת. זאת אומרת, זה לא עניין פדגוגי, או שיש לזה כבוד. זאת אומרת, זה ממש חוכמתו של השם. אז כבר אי אפשר להגיד מה שבלטני אומר, שזה כאילו החלק הרע שקליפת נוגה, זה ממש חוכמתו התברך. זאת אומרת, מה שקשור לסדרי המציאות והזה, בואו אחרי זה הוא מעריך על זה בעריכות גדולה, בואו נקרא אולי עוד איזה קטע.
אבל נתניה לא מגדיר בדיוק מה נכלל בתוך חכמת הגויים.
הכל, כל דבר אסור אצלו. שורה נוחה, כל דבר שזה לא תורה, אסור חוץ מזה.
מה נכלל בתורה?
מה?
שזה נכלל בתורה.
לא, הוא אומר שזה זה, רק שזה לא, לא, לא זה נכלל בתורה. זה המהר"ל מעריך בקטע לפני, זה לא תורה. זה לא תורה. כי תורה זה, כל החוכמות של האומות, גם אם זה חוכמתו, שמגיע מחוכמתו יתברך, אבל זה לא כאילו אתה לומד תורה. זה משהו אחר לחלוטין, נגיע לזה. האם זה כמו ללמוד תורה?
הוא גם אומר שלא.
הוא אומר מפורש, זה כל הקטע לפני זה, זה להעריך בזה, שתורה זה בעצם מעל הגשם. ולמרות שהיא מדברת על שור שנגח את הפרה, אבל בעצם האור שלה הוא מעל הגשם. מה שאין כן, החוכמה של אומות העולם, היא לא קשורה כאילו היא לא מעל הגשמיות, היא בתוך הגשמיות, רק שגם בה זה גילוי של חוכמת השם. אז גם זה טוב, אבל אתה לא לומד עכשיו תורה. רק זה לא בעיה של ללמוד חוכמת יוונית. אחרי זה הוא גם מדבר על זה, הרי אסור ללמוד, אסור ללמוד תורה, אם הרב דומה למלאך, אסור כאילו לקבל חוכמה ממישהו שהוא לא כשר. כן, הטענה שחוזרת עצמה הרבה פעמים גם כן, על מוזיקה, או זה, איך אפשר ללמוד ממישהו בינם שהוא לא כשר? הוא אומר, זה רק ברב ותלמיד שאתה יושב לפניו. זה לא מקבלים בינם שהוא לא כשר. כן? אבל בתוך ספריהם, אתה לוקח את החוכמה וגמרנו. כן? זה עוד חידושים של המהר"ל בהמשך. זה כדאי, מי שיש לו זמן, ללמוד פרק י' שם, פרק חשוב מאוד של המהר"ל. אבל, אנחנו צריכים להתקדם הלאה.
פה הוא אומר, דווקא תקופות, כמטריות, וכוכבים ומזלות.
שמה?
בתחילת הטור השני, בתחילת הקטע, הוא אומר ששאר הדברים אפשר ללמוד בשירותים, ורק הדברים האלה...
מה, איפה אתה גורם? במהר"ל?
כן.
כן, הוא.
הוא אומר שכל החוכמות רק בשירותים.
לא כדי לעמוד על חוכמת הטבע, רק על דברים שהם מזלות וכוכבים ודברים כאלה.
זה אפשר ללמוד, שמחויב ללמוד, זה הוא אומר.
שאלה, מדבר אסטרולוגיה, אסטרונומיה. מן הסתם מדבר אסטרולוגיה.
אסטרולוגיה באותו זמן. שצריכים בשביל ההלכה, הוא מדבר.
לא, זה מזלות, זה רק על מזלות. נו, זה מה שהרמב״ם אומר, אסטרולוגיה, שהרמב״ם לא סובל את זה. שתי דברים, אסטרולוגיה ואסטרונומיה. לא.
אסטרונומיה.
אסטרונומיה, כן. אסטרולוגיה רק בשירותים. אסטרונומיה חייבים. כן, הוא אומר כגון להבין, הוא מסביר, מהלך הכוכבים ומזלות וכו'. כן, חוזה בכוכבים, זה, העניין שחוזה בכוכבים זה לא לעמוד על סדר המציאות. לא משנה, בקיצור, תקראו את זה לפי הסדר. אבל כל פנים, הוא רואה בחוכמות העולם חוכמת השם. עכשיו אנחנו עוברים לגר"א מווילנה. הגר"א מווילנה, יש על זה כמה וכמה עדויות, כל התור דרך אגב, יש כאלה שמפקפקים על הספר הזה, אבל הוא תלמיד של הגר"א. ספר פלא פלאות, יש שם חידושים מפה ועד הודעה חדשה. היה כאלה שכמובן בצד, בתוך תלמידי הגר"א, היה שתי פלגים. היה תלמידי הגר"א שגרו בווילנה, והיה שקלובים. זאת אומרת, ברוך משקלוב זה. ברוך משקלוב וכל זה היו מאוד מיסטיקנים מקובלים, והם פירשו את הגר"א בצורה אחרת. והתלמידי הגרו של, זאת אומרת, נגיד למשל, תראו שבריסק מחשיבים את עצמם כאילו תלמידי הגרו, כן? אבל זה לא הגרו של, זה לא הגרו של, של, של שקלו, זה הגרו של, של וילנה, איך של הכל. זאת אומרת, הגרו היה בן אדם שהיה גם בניגלל, זאת אומרת, מאוד, והוא גם היה מקובל גדול, וזה, אז תראו, אצל זילברמנים באמת הם מושפעים מהשקלו, מהחלק של שקלו. והחזון איש וכל הפלג הזה, הבני ברקים, הם כאילו מושפעים מפלג אחר מהגרו, כן? זה שתי מסורות בדברי הגרו, זה סוגיה שלמה הנושא הזה. אבל גם ברוך משקלוב בהקדמה לתרגום, הרי הגרו כתב לו לכתוב את האקלידס, כן? חכם היווני, הגרו אמר לו לתרגם את זה מיוונית ללשון הקודש, ולתרגם הרבה ספרים מיוונית ללשון הקודש, כן? אז עכשיו זה, תראו מה שהוא אומר. בי' א', למטה. על כל אחד, יש שם עריכות, הרבה, אבל לקחתי איזה קטע אחד. על כל אחד מחכמי התורה, ומכל שכן יודעי כן, אמר רבינו הגר"א, חובה רבה ללמוד לפחות אחת משבע החוכמות המנויות לעיל. אז מי שרוצה גם לשבע חוכמות, הוא כותב שם את זה. וללמדה גם לאחרים. תלמידי חכמים ויראי השם, כל אחד יבחר באחד החוכמות לפי כישרונו ונטייתו הטבעית והשכלית. רבים מחכמי קהילתנו משקלוב, ומקומות אחרים נערו לרבינו הגר"א, בבקשת הוראות ממנו בעניין זה. היו שואלים אותו איזה חוכמות חיצוניות ללמוד, והוא היה קובע לכל אחד ואחד ממקצוע החוכמה מתאים לו לפי כישרונו ונטייתו. וברוח קודשו אמר גם כן לכל אחד רמז אחד או יותר שבו נרמז שמו ועניינו בפסוקים בתנ"ך, ולפעמים גם על פי גורל. עכשיו, תסתכלו לי, עכשיו הוא רואה בזה עניין מיסטי. כמובן לעיל, הוא כותב את זה גם באריכות, קשורים כל יסודות החוכמה וגילוייהם. זאת אומרת, זה שהעניין של החוכמה, אפילו החוכמה החיצונית, מתגלה יותר ויותר, עם בניין ירושלים, קיבוץ גלויות ופריחת ארץ הקודש, על פי הפסוקים בתנך הנזכרים לעיל. וזו הייתה אחת המטרות הגדולות של מסעת נפשו של רבינו, הנלהבת לקבץ גלויות ומצוות יישוב ארץ הקודש. למה? כדי לגלות את החוכמה. ומרגלה בפומה, במידה שיחסר לו לאדם בידיעת הסגולות שבכוחות הטבע, כן? יחסר לו 100 יודעות בחוכמת התורה. ובמידה שחכמי התורה ישיגו במחקירי סגולות הטבע, יוסיפו 100 שערים בחוכמת התורה. והוא קושר את זה למה שכתוב בזוהר הקדוש, שמשנת תף ריש ואילך ייפתחו שערי חוכמה, אז הוא מקשר את זה שערי חוכמה פיזית, זאת אומרת גם החוכמה של העולם הזה, יש לה איזה עניין של קיבוץ גלויות. אתם רואים? כל היהודים האלה שתחילת יציאתם מהכוח לפועל תהיה משנת תף ריש ואילך, כמובן בזוהר הקדוש, ניתנו בשליחות שמיים ביהודו של רבינו הגרא, שזכה להיות נאורה דממבי. זאת אומרת, הוא כותב שם שהגרו אחז שהוא משיח בן יוסף. לא, הוא כותב שהגרו אחז על עצמו שהוא משיח בן יוסף, ותפקידו לגלות את האור שבחוכמות האלה. שעל ידו יבוא קיבוץ גליות. לימוד חוכמות הטבע לשם השגת חוכמת התורה יועיל וישמש הרבה להרמת קרן התורה, לחזק אהבת התורה והשמיים בכל בית ישראל וקידוש השם. ולמעלת ישראל בעיני כל יושבי תבל ושוכנה, זה גם כן. אז גם כן הוא כותב בהמשך, הנה. והיה אומר, אתם רואים, והיה אומר שכל מה שנתגלו ומתגלים במחקרי ארץ על דרך הטבע הם רק כטיפה מניים הגדול, ממה שצפון בחוכמת התורה עתידים להתגלל עם תורת משיח צדקנו. אך כי, זאת אומרת, החידושים שיש במדע זה בעצם גילוי יסודות תורה. אך כמה מתגלים גם בעקביס המשיך ליחידי סגולה. רבינו ידע לגלות המצאות נפלאות בכוחות וסגולות הטבע הצפונים בתורה. וכו' וכו'. בקיצור, זה הגרו שבעצם הרב קוק בנה עליו, אבל תראו עכשיו איך הרב קוק אומר. זאת אומרת, הוא אומר, יש עניין בגילוי משיח לגלות את החוכמות האלה, כיוון שזה, אבל עדיין, אם הייתם שואלים את הגרו, האם זה כמו ללמוד תורה? האם זה מתקן את הנפש? בלי שלומד חוכמות, זה מתקן את הנפש? כמו שבן אדם, יש עניין לגלות, אבל זה, האם זה אותו תיקון שיש, שלמד תורה, זה, אם הוא לומד חוכמות חיצוניות, זה כמו ללמוד תורה, יש איזה אותו מעלה, שהוא הלפש שלו מתלבשת בחוכמה האלוקית.
זה תלוי אם הוא לומד את זה בצוותא, איך מבט התורה מסתכל על חוכמות התורה.
כן, זה ברור שזה צריך להיות מתוך גישה של יהדות. אבל השאלה היא, האם יש בכלל, האם זה קדוש? זאת אומרת, אפשר לברך ברכת התורה לפני שאתה לומד אריסטו?
אז לפי מה שהגרא כתב פה, כן, נראה שזה...
עכשיו תראו, תראו את הרב קוק, מה הוא עושה. דיברנו על זה כבר פעם. דבר פשוט, אורות התחייה, זה פרק תזיין, שהצדיק עושה כל מעשיו בקדושה, וכל פעולותיו הגשמיות עולות הן לתיקונו של עולם. כן? וזוהי אהבת המלאכה, כן? זה שרוצים, קודם כל הוא מתחיל עם זה שעובדים, כן? אהבת המלאכה, שכל כך סגבה מעלתה מצד עצמה, ושניתנה בברית כמו שהתורה ניתנה בברית, כן? הגמרא אומרת, כשם שהתורה ניתנה בברית, כך מלאכה ניתנה בברית. זאת אומרת, אז הוא אומר, רואים פה שמלאכה יש בה איזה עניין רוחני, עבודה יש בה עניין רוחני. ומתי אין ספק שתיקון עולם מלא והתרחבות אור הקודש, נמצא באמת בכל מלאכה. כל בן אדם שעושה ביזנס, הוא בעצם מרחיב את אור הקדושה בעולם. אפילו במלאכה. כל תנועה שמצלת איזה חלק מן ההוויה, מן שליטת התור, זאת אומרת, העדר, הגורנישט, לא לעשות כלום, זה תור. כל דבר שיוצר משהו בעולם, זה בעצם אתה לוקח דבר מן התור ועושה אותו ליש. דבר גדול וכללי יש כאן. אמנם הנעלה מכל היא הצלה הכללית של הכשרת החיים הפנימיים של המציאות. זאת אומרת, לגלות את האור התמון, לא כפי שזה מתגלה לנו חיצונית, לבנות בניינים, כן? זאת אומרת, נכון שעיקר העבודה זה לגלות דברים רוחניים ומעלות רוחניות, כן? ולתקנם בתור כלים שלילים עושים את תפקידם יפה. אבל המחשבה של גדולי הדת, המתאחדת גם עם הנטייה ההמונית, וכל וחום עם נטיית אהבת המלאכה והעבודה הממשית, כן? גם מה שכל העולם הזה בונים, עושים, שזה דבר גשמי לחלוטין, שהיא כבר נטייה שיש רוח, ורוח אלוהים חופף עליה. וכשישנם צדיקים בדור, שאור השם מופיע להם תמיד, הם מאחדים נשמתם עם נשמת הכלל כולו. כן? זאת אומרת, כל מה שהכלל, אתה רואה שהוא שואף אליו, אז הצדיקים, הם לא אומרים, אני בא בסמדר שאני לא קשור לשאיפה של הכלל. לא. הם מחוברים עם זה, הם מחוברים עם השאיפה של הכלל. והגות לב הפנימי של המוני בני אדם, עושי המלאכות, מתאחדת עם הגות לבבם. זאת אומרת, זה משפיע עליהם בהגות שלהם. ההגות של החכמים האלה משתנה מההגות של האנשים עובדי העבודה. וצד המערה שיש במלאכה, זאת אומרת הכללה, שידע מצד קינת איש מרור ומצד צינת הבריאות היונקת הרבה במלחמת החיים, בצורתה הארורה בעולם הירוד, הרי היא הולכת ומתפקחת, ויוצאת היא מכלל ארוך ובא לכלל ברוך. כן, החיבור הזה שבין הצדיקים, כשהצדיקים הגדולים האלה מתחברים, אז הם מוציאים את העולם הזה, את כל העשיות של העולם, שהם בעצם כללה, שהקדוש ברוך הוא אמר, כילל את האדם שיצטרך לעבוד, הם הופכים את זה לברכה. לפעמים יש כוח בצדיקים ליתן אור קדושה בעצמות המלאכה, עד שיהיה בכוח מעין של תורה, להביא לחיי העולם הבא, ולתקן את הפגמים, ולהשיב בתשובה גמורה את עוסקיה. זאת אומרת, החכמים הגדולים יכולים לקחת את המלאכה, כמו שראינו פעם בשם המור עיניים, אתם זוכרים בשם הבעל שם טוב, כן? שאם מי שלומד שור שנוגח את הפרה הזה מביא לו, כל שכן בנם שעוסק בשור שנגח, אז הוא אומר, זאת אומרת, פה הוא מדבר קודם כל על מלאכה. איפה הוא רואה את זה? הוא אומר, גדול, הנהנה מגיעה כפו יותר מירי שמיים. בקיצור, מה הוא רואה בזה? הוא רואה בזה פעולה שחזל עשו. זאת אומרת, לפני שחזל אמרו את המשפט הזה, אז מלאכה, גם אם היא דבר טוב, אבל היא לא היה מתקנת את הנפש. היא לא מביאה את האדם לידי תשובה. חזל במשפט הזה שהם אמרו, גדול אני אהיה מגיעה פה יותר מיני שמיים, גילו את האור שנמצא בתוך המלאכה בעצמה. ולכן כאילו בן אדם שעוסק במלאכה, כמובן בדרך התורה, ומכוון לזה, זה יכול לתקן אותו. זה יכול להביא לו אור. וכשם שיש כוח להמשיך את
הקדוש... זה לא אומר רק הצדיקים יכולים לעשות.
כן, הם יכולים להפוך את זה, זאת אומרת, רק הם יכולים לקחת דבר שהיה כאילו מחוץ לגבולות הקדושה, ולהכניס אותו לתוך הקדושה.
כן.
רק הצדיקים יכולים, ואז כולם זה ככה. אז לכולם זה ככה. כן, הם פועלים, הם פועלים בעולמות העליונים, שיהיה אור אלוקי גם במלאכה, ואז כל מי שמתעסק במלאכה מקבל את זה. כן?
כן, זה לא מדובר רק על צדיקים.
דרך אגב הוא מדבר על עצמו. הרב קוק מדבר על עצמו, רק שתדעו, כל פעם שמדבר על הצדיקים המיוחדים האלה, זה הוא עצמו. וכשיש כוח להמשיך את הקדושה והאור אלוקי הפני בכל המלאכות ולהוציאה מכלל את האדם, כן יש כוח, שימו לב, להמציא אור קודש בכל הלשונות ובכל החוכמות שבעולם. זאת אומרת, כמו שחזל עשו לגבי המלאכה, אומר לכם הרב קוק, אני לוקח על עצמי את התפקיד לגלות את האור של הקדושה שנמצאת בכל החוכמות ובכל הלשונות. וצדיקים הגדולים צריכים להתפלל שיתמשך אור נועם השם בכל החוכמות ובכל הלשונות. באופן שמכל מקום יופיע כבוד השם, ומכל מקום יפוץ קרני אורה של תורה. זאת אומרת, ממש אור התורה מגיע לתוך החוכמות. ותפילתם של צדיקים והערת רצונם עושה רושם נמרץ עד אין קץ ותכלית. כן? בייחוד צריכים להפנות לזה את התפילה, בעת שרואים שהנטייה גדולה לשפות ומדעים. זאת אומרת, רואים שזה מה שהעולם דורש, ואי אפשר להילחם עם כל הפונים עליהם. והזמן ואותותיו מראים את ההכרח, אז קמים צדיקים פנימיים לתשועה, בעבודה שבחשאי, ובגדלות, בגדולת נפש חיה ויחידה. כן, צדיקים כאלה שהגיעו לכאלה מדרגה של חיה יחידה. באים ופותחים את הצינורות הסתומים, לסום סוד השם בלימודיו. ולימודי השם בכל משהו בעולם. וואו, ובייחוד כל מה שיש בו משום תיקוני העולם. זאת אומרת, בייחוד חוכמות שזה הייטק או דברים שזה מקדם את העולם בפועל. אבל אפילו, תראו עוד מעט. מורים הם את הקודש שבכל לשון בכוחו של יוסף. זה דרך אגב, משיח בן יוסף. מה שכל התור,
הגרו
אומר שכאילו הוא התפקיד של משיח בן יוסף הוא לגלות כן, במצרים, לגלות במצרים את הקדושה במצרים. האחים היו בבית מדרש, הם היו בסדר. יוסף בא לגלות את הקדושה במצרים אצל אומות העולם. שבכלל הכל באות השם שבא, באות אי שנברא עולם, שנתווסף ביוסף שמו, כן? שנתווסף על שמו בכוחו של הדיבור שבסיני שבא להרבות אור גדול ויותר ויותר מזה. וכו' וכו'. וכן משה ביאר את התורה בער היטב, היטב היינו שמצא ערך הטוב האמיתי שבכל לשון, כל אומה. הכוח המעציל בעודו קודש, ואז הולכת השפה ומתבררת, ושפה בורה הולכת ומתפקחת אל כל העמים לקרוא כולם בשם השם, וכל המלאכות יאירו באור החיים על ידי מלאכת הקודש, וכל מה שמתווספת מלאכת ועבודות גשמיות בארץ ישראל, כן, כמובן, תצא על ידי ישראל מיסודת המלאכה והעבודה משופלותה המאורה. כן, זה ככל בארץ ישראל יש כוח להפוך יותר ויותר את זה לקודש, וכל מה שתגדל השפעה לשון הקודש בעולם, וכל מה שיעלה כוח התורה והתפילה הטהורה מאמצת להרחיב את אור האצילות האלוקית בעולם, לבררה ולהודיע לבני אדם הדר כבודה בכל דרכי הודעה ובכל דרכי בירוב והסברה, כן יוסיף האור להתגלות על כל שפה ולשון, על כל חוכמה ומדע, וקל וחומר שיחול אור השם על כל דברים שבטעם, ביופי, בשירה, בהליכות דרך ארץ, באורחות הנימוס, ואפילו בקישוטים ועידורים, ואופני ההנהגות והנימוסים היותר מודרניים, כמובן, המובחרים והדינים שבהם. בכולם יחל אור השם לפעם, והרעיון המקשר את הכל אל הטוב והיושר, אל העדן והצילות הרוח, אל אהבת העבודה באדר הביטחון האלוקי, ואהבה עליונה המשפיעה אור וחיים בכל נשמה, יגלה ויראה בכל הענפים הרחוקים עליהם. וחיי עולם וחיי אישה יתקשרו בחוברת אמיצה, יקבלו דין מדין, ישפיעו אחד לשני, ויעירו כל הפרטים כולם באור הכלל. וכל ההופעות המעשיות והשיחיות שבעולם, מאורע העליון של אור התורה, אשר העיר אב המון גויים, איתן האזרחי, שהעיר ממזרח צדק, יקראו לרגלו. והנה כבוד אלוקי ישראל בא מדרך הקדים, וקולו ככל מים רבים, והארץ העירה מכבודו, ואפילו התכנים היותר נפולים, יתרוממו והתקדשו, ומעיין יוצא מבית השם וישקע את נחל השיטים. אתם רואים מה זה, עד איפה זה? לא יאומן, פשוט לא יאומן. וכאילו הרב קוק מספר לנו שהוא זה שבעצם התחיל. אבל מה שאני אומר זה, שא' כל זה באמת מאוד מתאים עם שיטת החסידות העניין הזה. זאת אומרת שהאור האלוקי, ככל שעובר הזמן, הוא צריך להתגלות במקומות היותר נמוכים. כי אם לא יכול לרצות את זה, הוא צריך עוד יותר ועוד יותר נמוך. הרי המטרה הסופית שלנו זה שאפילו... שאפילו אצל אומות העולם, ביתי בספילה יקורא לכל העמים, נכון? זאת אומרת, אנחנו נהיה ממלכת כהנים. אנחנו נהיה הכהנים. מה הם יהיו? הם יהיו עם ישראל, מה שאנחנו היינו כל השנים, הם יהיו. לכזה מצב אנחנו צריכים להגיע. זאת אומרת שאנחנו צריכים, שאפילו האור הזה שנמצא בג' קליפות מאות, גם כן יעלה. אז איך זה קורה? ככל שאנחנו מתקרבים לזמן הזה, אז אוטומטית זה קורה. אתה רואה שזה קורה. ולכן אנחנו רואים במציאות, אין מה לעשות, אנחנו רואים במציאות. שאנחנו ידענו סך הכל להיות חלבנים, וידענו להיות שניידרמן, והיינו יכולים להיות אנשי כספים, בגלל שידענו לקרוא וכתוב, ודברים כאלה, אבל עכשיו פתאום אנחנו נהיים צבא, צבא מהחזקים בעולם, פתאום אנחנו נהיים הייטק מהטובים בעולם, ופתאום אנחנו עושים חקלאות, פיתוחים של חקלאות, איך אומרים חקלאות?
farming
לכל העולם, כן? כן? רק אוכל עדיין לא המצאנו, זאת אומרת אוכל אנחנו גונבים מכולם, אבל אין לנו משהו שלנו, אבל בעיקרון אנחנו רואים איך זה, מה זה, מה קרה פה, מה זה המהפכה הזאת שחל בעם היהודי? מהפכה שחלה זה שהאור הזה שנמצא במקום נמוך צריך להתגלות. וכיוון שכרגע זה כבר נהיה גם הביזנס של יהודי, היום הביזנס של יהודי זה גם איך העולם מתקדם, כי גם שם יש בו קדושה. אז כמובן שכשזה העסק שלנו, אנחנו הכי טובים בזה. מתי שזה לא העסק שלנו, אז מה לעשות? אבל כשזה העסק שלנו, אז אנחנו הכי טובים בזה. מה?
טקטורה.
כן, יופי, נו, זה מה שהוא מדבר.
היהודים.
ספרות.
הכי טובים שיש.
כן?
זה פשוט שמייצרים בסוף.
טוב. זה המצב, זה המציאות, מה אפשר לעשות שזה המציאות?
וואו,
היה חזק מאוד.
עשית סדר מאוד.
עכשיו רב שמואל, אחרי כל השיעור, האם זה מוצא חן בעיניך?
לא, הידה.
מוצא חן בפרש. אתה לא קורא את הרב סולובייצ'יק גם, שזה...
אי אפשר להביא, האמת היא שאי אפשר...
לא, בסדר, אני לא הייתי...
הרב סולובייצ'יק הוא משהו באמצע.
פשוט הייתי מקפיא עם התנ"ך, עם הגמרא, בברכות, הגמרא במנחות, ואני חושב, בחינה, אני לא יודע, הפעם לא ספרתי בדיוק מה המספרים, אבל אני לא בטוח שבאורך כל ההיסטוריה זה לא היה מאוזן.
מה שאני קראתי...
בתקופה המודרנית אני חושב שכאן.
מאות שנים שזה עשרות, עשרות...
אני חושב, גם בזמן הראשונים, גם בזמן הראשונים, גם בזמן הגמרא, גם לפני זה היה מחלוקת גדולה בין חכמי ישראל. ומתחיל ברבי שמואל ו...
כן, כן.
כן. לגמור הברכות שם. אני חושב לדורי דורות אינו יותר בצד זה, ואינו יותר בצד זה.
כן, פשוט.
שכוח.